דקות שבהם נראה שהדברים האלה תלויים. בגרסה אחת כתוב, ואח, כן, ראש אח, כל אח בא למעט, ונאמר, יכול כשאול, תלמוד לומר אח, יכול כחנניה, מישאל ועזריה, תלמוד לומר אח. וגם כן חידוש גדול, שלכאורה יש מקום לראות את חנניה, מישאל ועזריה, במה שהם עשו, כמתאבדים. כן, מה אתם הולכים? ומוצרים את נפשכם באיזה מין כזאת צורה, במקום שברור, שישליחו אתכם לחמשן האש. באמת במדרש הגדול על חנניה, מישאל ועזריה, מופיע שכשבאו אל יחזקאל ושאלו אותו מה לעשות, אמר להם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. כן, כמובן לכאורה שאלה גדולה, הרי מדובר שם על עבודה זרה, ועבודה זרה היא בירים ועל יעבור. אפשר עכשיו להתחיל לפלפל בשאלה הזאת, כן, היה עבודה זרה, לא היה עבודה זרה. אפשר להתחיל לפלפל הרבה מאוד בשאלה של חנניה, מישאל ועזריה, אבל אנחנו יותר מתעניינים כרגע בשאול. ואז עולה שאנחנו ממעטים גם את שאול, כלומר כל אחים ורקים באו למעט, אנחנו ממעטים עם יאח גם את שאול וגם את חנניה מישאל ועזריה. ואז עולה ששאול עשה את הדבר הנכון, תכף נדבר למה, קודם כל נראה את הלימודים. בגרסה אחרת מופיע שם הדבר הבא, יש הקדמה של חנניה מישאל ועזריה לשאול. כתוב, ואח אדימכם לנפשותכם אדרוש, כן, אח. כלומר, יכול כחנניה, מישאל ועזריה, תלמוד לומר אח. יכול כשאול, תלמוד לומר ואח. כן, כלומר, קודם כל המדרש הזה מקדים לנו לחנניה, מישאל ועזריה, למרות שמבחינת סדר הזמנים זה, זה הפוך. הרי שאול הוא זמן רב לפני חנניה, מישאל ועזריה. והדבר השני, כתוב לנו, במקרה הראשון, חנניה, מישאל ועזריה, כתוב אח. במקרה שאול כתוב ואח. ואז ההסבר הוא שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. כלומר, שיכול כחנניה מישאל ועזריה, תלמוד לומר אח. כלומר, שהם מוצאים מהכלל של את דמכם לנפשותכם אדרוש, את דמם, הקדוש ברוך הוא לא ידרוש, א' בגלל שהם לא מתו. אבל חוץ מזה, כמובן בגלל שהמעשה שהם עשו, ודאי שלא רק היה מותר, אלא היה מצווה גדולה, וזה דבר שמופיע שם במפורש, והיה בו קידוש השם גדול, וודאי עשו את המעשה הראוי והטוב. יכול כשאול, כלומר, יכול תלמד את שאול, גם כן מאח, כמו חנניה, מישאל ועזריה, תלמוד לומר ואח. כן? ואח, כאילו כתוב לך פעמיים אח, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, או בואו נגיד בלשון שלנו שוו בא לריבוי, כלומר ולא למיעוט, לא משנה איך שלא נראה את זה. ואז בשאול נאמר דבר הפוך. כלומר, האיש ששאול גם כן דינו כחנניה, מישאל ועזריה, דע לך שלא. אין, ואז מה שמופיע שם במפרשים, בלשון שמכה את החריפות של העניין, זה ושאול המלך שלא ברצון חכמים עשה. כן? אני אומר שעדיין יש מקום למחלוקת. אבל בעצם משהו שהמדרש בא לבקר אותו ולומר שעליו חל הכלל של ואחד אם כן לנפשותכם אדרוש, זה כן חל, כלומר ששאול לא עשה את הדבר הראוי, כלומר אסור היה לו לאבד את עצמו לדעת בשום פנים. הבנת נקודת המחלוקת כאן, לא נראה שיש כאן מחלוקת הלכתית. על פניו נראה שההלכות בנושא הזה הן די פשוטות, ושום דבר לא פשוט, בעיקר לא פשוט, אני אומר כאלה, אבל אני אומר באופן יחסי, נראה שההלכות הן די פשוטות, ושהשאלה יותר שעולה היא שאלה פרשנית. והשאלה הפרשנית היא, מה קרה פה? כלומר, למה שאול נפל על החוק? זאת בעצם השאלה. והשאלה היא, הוא אומר כאן, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. והשאלה על פניו נראה שעולה פה, האם עולה פה לדיון כבוד האיש, או שעולה פה לדיון כבוד ישראל. שאול, כאן האם הוא האיש שאול, או שהוא שאול מלך ישראל. מדבר קודם כל על האפשרות שמלמדת זכות אפשרות. האפשרות שמלמדת זכות אפשרות, שהיא באמת מאוד מאוד מתקבלת כאן על הדעת. ובואו נראה את מה שקורה בהמשך, והאם היא מקורת ואירוב ושתים לפשט את החלדים. פסוק חי. וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע, ויחגדו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית הצבאים ואת העם. וישימו את כליו בית השטרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שם. כלומר, תראו איזה חילול כבוד ישראל, ונדמה לגב חילול השם, היה במה שיכולים לעשות לגבייה של שאול. ואנחנו לצערנו היום מכירים את הדברים האלה, תארו לעצמכם שהיו תופסים את שאול חי. מה יכלו לעשות, ואיזו התעללות יכלה להיות שם. נשווה את זה למה שקורה אצל שמשון. ומה שיכלו לעשות שם, כשאנחנו מדברים על בית הצבאים, אז בואו, רק כדי לקבל השראה, אם כי כולם מכירים, בואו נחזור לשופטים פרק ט"ז. פסוק על ג' ושבני פלישתים נאספו לזבוע צמח גדול לדגון אלוהיהם עם שמחה. ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. ויראו אותו עם ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריבינו ואשר ריבה את חללינו. ויהי כטוב ליבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית האסורים וישחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים. ואז כמובן כל ההמשך ידעו. שמותיי, אנחנו קוראים את זה, אנחנו כבר לא צריכים להעלות בדמיוננו כל מיני דברים, כשאתה לוקח שבוי ולוקח לא סתם שבוי, אלא לוקח כשבוי את המלך, מה הדבר הזה יכולה להיות משמעותו, אם כן נביא גם לדבר הזה דוגמה, או אפילו שתי דוגמאות. אבל מספיק לקרוא את מה שיש כאן, כדי לראות מה גודל חילול השם כאשר הגיבור הישראלי נתפס. שמשון, שאול זה אפילו יותר ממנו, הוא לא רק הגיבור הישראלי, הוא גם מלך ישראל. וחילול השם כאן לא רק במובן שאנחנו מדברים היום ששם השם מתחלף. כאן זה בא יחד עם טקסים דתיים ברורים במקדשו של דגון. נערכים שם טקסים דתיים בנושא הזה, כן? כשזה נעשה עם אדם חי, זה הרבה יותר בוטה והרבה יותר משמעותי מאשר כשזה נעשה עם גבייה. יתר על כן, אפילו כשזה נעשה עם גבייה, אז נראה את ההמשך, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, אנחנו נדבר על הסוכים אלה, ויקומו כל איש חי וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו מחמת בית שם, ויבואו וישם ויספרו אותם שם. כן? כשי יבש איש חי מסכנים את נפשם בסיכון שקשה לתאר. החתיכה הזאת אל בית שם, שזה עתה נכבשה, ולטפס על חומת בית שם כדי לקחת את גביית שאול ואת גביית בניו, זה סיכון נפש נורא, והם עושים את זה. שוב, עד כמה בדיוק ניתן ללמוד הלכות מאוחרות, לא ברור, אבל גם שההלכה מתגבשת סביב המקרים האלה, וברור שכבוד ישראל המחולל שם באופן עקרוני מחייב כאן גם סיכון נפש, ומחייב כאן גם סיכון נפש אפילו גדול טוב. השאלה איך כבוד ישראל מחייב סיכון נפש? אני מקווה שאני לא צריך להסביר. אני מקווה שזה לא מסוג הדברים שאני צריך להסביר כאן. איך פיקוח נפש לא דוחה במקרה הזה כל דבר, ושאלת כבוד ישראל קשורה בקשר ברור וחד משמעי לשאלות הקיום. קשורה בקשר ברור וחד משמעי לשאלות הקיום. אין כבוד ישראל, אז אין כל תהליך הגיבוש הפנימי הזה שמגבש את האנשים לעם אחד, שבכלל שייך שאחד יסוף את נפשו לטובת עם וכדומה. הכבוד הוא יסוד הגיבוש הפנימי, שמאפשר אחר כך במלחמה שאחד יסוף את נפשו בעד רעהו. וכשהדבר הזה איננו קיים, אז אין מלחמה ואין כלום, ולא צריכים להמשיך את משמעויות הדבר הזה. יתר על כן. ופה אני רוצה לגשת למשמעות של שביית מלך חי. והדוגמה שעולה לי כרגע היא הדוגמה של יהויכין בנושא הזה. ספר מלכים, סוף ספר מלכים, בפרק כ"ד, שם נשלחים גדודי כסדים להעביד את יהויקים. אז הרבה לא כתוב כאן, כתוב כאן כשיהויקים מת, אבל זה ברור שהוא מת בידי שרי הצבא של מלך אשור. ואז בן 18 שנה יהויקים במולכו, פסוק ח', ושלושה חודשים הלך מפני שכמו לא כושתה בתנתן ירושלים, והיה עשרה מעניין רק כל אשר עשה, והתפעת העיר ועובדי נבוכדנצר ולכבל ירושלים ולבוא עיר במצור, ויבוא נבוכדנצר ולכבל על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויקים מלך יהודה למלך בבל, הוא ואימו, ועבדיו שרה נבוכדנצר, ויקח אותו מלך בבל בשנת שמונה למולכו, בשנת שמונה למולכו של נבוכדנצר. נראה את הדברים, נראה את ההשלמה בדברי הימים, וזה גם מעלה את התמיהה בדברי הימים פרק למדבר, בדברי הימים ב'. ו' פסוק ו', זה על יהויקים. עליו עלה נבוכדנצר מלך בבל ויעשהו בנחושתיים להוליכו בבלה. ומכלי בית אדוני ונבוכדנצר לבבל ויתנה בהיכלו בבבל. כלומר הוא עלה כבר על יהויקים, הדבר הזה מופיע במפורש גם בתחילת ספר דניאל. כן, שצבאו של נבוכדנצר עלה כבר על יהויקים ולקח את מה שלקח בירושלים וימלוך יהויקים בנות הכתב. שמונה שנים, יהויקים מולכו, שמונה שנים עשרים מלך בירושלים, בשבת השנה שלך מלך, השרק המלך נבוכדנצר, ויביאו בבלה. זה דבר שלא ברור, בגלל שאם מלך בבל, לא הוא אישית, אבל שרי צבאו, לקחו את יהויקים, אז עולה שהם המליכו את יהויקים, הם כבר היו פה והם שלטו פה. הם המליכו את יהויקים, אז למה אחרי שלושה חודשים באים ולוקחים גם אותו? אם הם המליכו את יהויקים במקומו משהו שרצו שהוא ימלוך, הוא לא מלך שלא ברשותם. אז מה זה הסיפור הזה שהם באים עד ירושלים, לא הולכים לבבל, חוזרים אחרי שלושה חודשים כדי לקחת גם את יהויקים. אז מה זה אפשרי רק אם באמת אנחנו נקרא כאן גם את הפסוקים בירמיהו, זה לא כרגע מענייננו, אבל הם לקחו את יהויקים לבבל, יהויקים מת בדרך. זה גם כתוב בירמיהו. לקחו אותו, רצו להעביר אותו לבבל והוא מת בדרך. כשהוא מת בדרך, חזרו ולקחו את יהויקים בנו ולשים אותו בבית השאור בבבל. והמליכו מישהו אחר. כלומר, מה היה חשוב להם בעיקר?
שיהיה מלך בבית שאור.
שיהיה מלך בבית שאור. זאת הייתה הדרך שלהם לשלוט. זה אגב גם כנראה מה שרצה שאול כשהוא השאיר את אגג חי. כלומר, הדרך לשלוט על ידי שאתה מחזיק את המלך אצלך בבית סוהר וכו'. כן, ואתה מסוגל לעשות לו כלל, ובעצם בצורה כזאת אדם מחזיק את העם בגרון. כל הדברים האלה, גם מה שאמרנו קודם על פניו נראה, וגם אצל שמשון, הדבר הזה נכון, בעצם גם שמשון מאבד את עצמו לדעת שם, וזה פעולה כזאת הירואית יחד עם כולם. על פניו כל הדברים האלה ללא ספק, אני אומר ללא ספק, מצדיקים לחלוטין שהמלך ייפול על חרבו כדי שלא יתפסו אותו. כן.
הרב אמר ששאול השאיר את הגג בעיר חי כדי לשלוט, וזה אמר השולט, הרי הוא עבד את כל הדברים, לא?
מה?
אצל המלך.
טוב, אתה לא למד את איתנו את מי ילחם לנו. זאת פחות או יותר. נותרו המון המלכים. דוד הרי נלחם אחר כך מלחמה גדולה נגד המלכים. מה?
מהאנשים.
איך נותר כל כך הרבה המלך אחר כך לדוד? כן, ונותרו עוד הרבה אחר כך.
אם אני לא טועה, הרב יואל אומר שבעצם העם המליכו את יהויכין, לא? שהעם כאילו חזרה בירושלים המליכו אותו, שהוא היה פרו מצרי או משהו כזה, לא?
אין אני חושב, אבל בואו ניכנס פחות לסוגיות של המלך, פחות לסוגיות של יהויכין, ובואו שאלו בשאול. אני רק אתן לי להביא כאן דוגמות לדבר הזה, אני יותר להביא שיש, שזה בפרדה יש. סיבה למה הוא לומד ככה, אני הבנתי שלא העם המליכו את יהויכין, אלא עבדי נבוכדנצר. זה היה מובן על זה למריקו, הם היו צריכים אליי בבית סוהר, הם היו תציקו את ירחים 37 שנים בבית הסוהר. ולעניין שלנו, כל הדברים האלה ללא ספק מצדיקים לחלוטין את מה שעשה שאול כשנפל על חרבו כדי שלא, כדי שלא לפעול מיד. האפשרות של מה שנאמר התלמוד לומר ואח להערכתי רואה פה לא את שאול המלך, כן.
מה נושא
הכלים?
מה?
לנפילת נושא הכלים אנחנו רואים שם בגב. טוב, אנחנו לא לומדים שום דבר מנפילת נושא הכלים. אני יכול לעשות כזה. אני יכול לעשות כזה. אבל אני אומר, אם לא, אז אולי נלך מכאן לדבר אחר. כאן אולי גם לסיפור של מצדה, שגם כן העלה כל מיני שאלות חתיות לא פשוטות. מה? טוב, על גמלה אנחנו לא יודעים שום דבר. מצדה יש לנו נאום שלם של זבל. לדבר הזה אני יכול להתייחס. אם כדי ברור שהנאום לא נכתב על ידי אלעזר בן יאיר, הנאום נכתב על ידי פלאביוס, מה שכתב אלעזר בן יאיר, אני לא, א', אני לא חושב שהוא כתב, בפרשונה, אבל אני חושב שהוא כתב, אבל אין לנו על זה עדויות. כלומר, העדויות שלנו זה בעצם כמו עדויות של רומן היסטורי, כלומר, פלאביוס היה חברו של אלעזר בן יאיר. פלאביוס אומר, אבל בעצם, אני אומר לכם שיצאו לו. כלומר, בואו נגיד, הדברים, הנאום המפורסם של אלעזר בן יאיר זה נאום שמתבקש הוא אמר. נגיד ככה, אנחנו לא יכולים לדעת, אי אפשר. אבל כשקוראים את הנאום שם, שמה שקרה, אני בהחלט חושב שיש מקום גדול להצדיק את מה שנעשה שם. שוב, אני לא אומר שהייתי אומר להם לכתחילה לעשות את זה, אבל בדיעבד זה דבר שנראה שיש לו טעם. ואני אומר, שאלות מהסוג הזה, אבל קהילות רבות באירופה, שלבים מאוחרים יותר. דברים שאנחנו עוקבים גם בקינות, על בית ישראל, על המשך נפלו בחרב ועל קינות אחרות, אנחנו יודעים על קהילות שלמות שעשו כאלה דברים. במצדה, אני חושב שהיו כמה דברים שהצדיקו את זה. ובראש ובראשונה העובדה שמצדה נכבשה בסופו של דבר, בסופו של יום, כיוון שהרומאים העמידו בחזית את היהודים השבויים. והיהודים במצדה לא יכלו לשפוך עליהם את השמן הרותח, ולא יכלו לשפוך עליהם, לגלגל עליהם את כל האבנים הקריאים. אני לא בטוח שבלי זה הם היו מצליחים לבנות את הסוללה. הם בנו אותה עם היהודים, הם העמידו כל הזמן את היהודים בחזית, ולא אפשרו ללוחמים של מצדה בצורה כזאת לראות בהם, כיוון שעל ידי זה הם היו הורגים קודם את ה... יהודים, והיו להם כל מיני דרכים מהסוג הזה, הם תמיד לקחו יהודים שישכנעו את המצורים להיכנע וכדומה. כלומר ששבויים חיים שימשו ביד הרומאים לצורכי המלחמה. גם בלי זה, אני לא בטוח שזה לא היה דבר שאפשר להצדיק אותו בדיעבד. כלומר, אמנם יש לנו כלל אפילו חרם כאדם מונח על צווארו של אדם הנתייאש מן הרחמים, אבל השימושים שהרומאים עשו בשבויים שלהם היו כל כך נבזיים, כל כך נבזיים, שאני לא יודע אם יהודים היו צריכים ליפול לתוך העסק הזה, אם כדי לבדר אותם בזירטרונים, הם חייבו יהודים להילחם אחד נגד השני בקרבות של גלדיאטורים, חייבו אותם, אני יודע, לעמוד שם מול ה... מול חיות רעות וכדי לבדר את הרומאים. לא בטוח. אני אומר שוב במושגים של מלחמה שיהודים היו אמורים להגיע למצבים האלה רק כדי לקיים את הכלל, אפילו חרם קדם הוא נחל על צווארו של אדם הנקי, יש מילה חכמים, הם שמו אותם במקומות שהם לא יכלו, לא יכלו להחזיק מעמד בחיים יותר מחודש, חודשיים, שלושה חודשים, כן, כן, אפילו ששמו אותם באוניות שם, כדי לחתור. היה שם אובדן גמור של כל מושג של חיים, כן, זה היה למין נפשתם של האנשים, פשוט להיות חיות. שוב, אני מדבר כרגע לא לפסק הלכה למעשה, אלא אני מדבר כרגע בדיעבד, בניסיון להזיג. אני חושב שבהחלט היה מקום לגישה הזאת. שוב, אני מדגיש פעם, אני לא יודע כמה את המושג בדיעבד, לאחר העובדה שהדבר הזה קרה, שם יש מקום לדיונים, שלא נעסוק בעיקר. בשאול, על פי מה שהסברנו עכשיו, דומה שהעיקרון הוא פשוט, והמדרשים שאומרים שלא ברצון חכמים עשה, אני מעריך שמבינים ששאול, כשעשה את הדבר הזה, עשה את זה מחמת הפחד האישי, כמו שעולה בפסוקים, כמו שאנחנו יודעים ברוח השם ששר לנו עם שאול, ודיברנו כאן, זה היה רוח פחד. ומה שנאמר כאן, ותכבד המלחמה את שאול, ויחל מאוד מהמורים, כן, והחשש להתעללות אישית, שבהחלט יכול להצליק בדיעבד, אם אדם יעשה את זה, לא להגדיר אותו כרוצח. כן. אבל בהחלט להביא אותו למצב שאפשר יהיה להגיד שאול שלא ברצון חכמים. ודאי שאנחנו מצווים גם בפחד שלו, כך שהתעללו בו, ודאי שאנחנו חייבים לומר, אל תדון את חברך שתגיע למקום, לא מה אתה במצב הזה, אתה לא יודע מה הם עושים לך. אז לא, אבל כאן אי אפשר לדבר על נימוק הלכתי שמתיר את זה. רק בגלל שאדם מפחד מכל מיני דברים. יש נימוקים הלכתיים שמתירים את זה אם אדם מפחד שמחמת העינויים יעביר אותו על דתו. כן. אז יש לנו מדרים, ובחלה טוב, אבל אז אני לא עוד נכנס. אבל סתם מפני הפחד לא שמענו בנושא הזה היתרים. ודאי שלא שמענו היתרים ברורים, היתר היחיד הקיים קיים בשלוש תשובות בסמים ראש, אבל הספר הזה הוא ספר מפוקפק מאוד. כלומר, יש פה חשד ציור, יש כאלה שמקבלים אותו, יש כאלה שלא, לא מקבלים אותו. אלה שקבלים אותו מייחסים אותו לראש, אבל אנחנו נוטים היום יותר ויותר שלא לקבל את הספר הזה כסיפור אותנטי. והוא המקור היחיד שמתיר כאלה דברים, ועם אלה בעצם אין מקור, אבל גם כן ודאי שבמצב הזה אנחנו חייבים בלעד לדון את חברך שתגיע למקומו. שוב, אני אומר, השיטה של המקילים כאן, לאור כל הדוגמאות שהבאנו, מסתברת. מסתברת מאוד, למרות שאולי שאול חשש לעצמו, נושא רושם, שהחגיגה שהייתה עלולה להיווצר בנושא הזה, היא חגיגה מדי גדולה, וחילול השם שבה גדול מאוד, וזה דבר שבהחלט התיר לו לעשות את מה שעשה. האם הוא בדיוק עשה את זה, או רק בערך עשה את זה, ואנחנו, אני מקווה, עוד נספיק לראות היום בפרק הבא. מכל מקום לעניין שלנו, סמסיים והיו אנשי ישראל שווה עבר העמק, ישראל שווה עבר ירדן, כי נעשו אנשי ישראל וכוון שאול ובנה, ועזבו את אחים והאנוס ובאלוף פלישתי וישבו מהם, כלומר, כאן אנחנו נוצאים לחלוטין, ברגע שהיה הבקיע הזה בעמק ישראל, אנחנו מוצאים לחלוטין את אובדן הגליל, אובדן הגולן ואובדן מזרח הירדן. כן?
אני
מדבר
עכשיו
בקשר להתנגדות
של שאול, אבל שאול מחכה לרצה שהנער
יעור
וזה
יעשה את זה. זה כמו אצל אבימלך, זה הרבה יותר נוח. אין, אני לא רואה, בוא, על כל השאלות האלה נדון בפרק הבא. אבל אני לא רואה הבדל גדול. אם אדם מתאבד על ידי עצמו, שהוא נותן פקודה, ונערור חייב לשמוע את פקודתו, ויעשה איזה מחמת הדבר. אני לא רואה כאן הבדל גדול, למרות שבהלכה הפורמלית ניתן למצוא כאן הבדל. אבל כל הנושא הזה קשור יותר לפרק הבא. ואם במחורת, כמו שאמרנו כבר, ובכן, קראנו את קריאתו, וישמו אליו ישבי ראש גלעד, אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל חי, איש חי, וילכו כל הלילה, יקחו את ביד שאול ואת ביות מנה וחומת בית שם, ויבואו יבשה ויסחרו אותם שם. יקחו את עצמתם ויקראו תחת האש את יבשה ויבוצו משבעת ימים. מעבר לשאלות של כבוד הבית, ניתן ללמוד מכאן את חשיבותה. כן, שאלות כבוד הבית, נמצאות כאן במלוא עצמם. מעבר לשאלות כבוד ישראל, שטיפלנו בהם קודם, ואמרנו שכבוד ישראל בהחלט תכן שנוצריך גם הסתכנות, והוא הסתכנות גדולה מאוד. יש כאן בראש ובראשונה הכרה טובה, והעובדה שעושים את אנשי יבש גלעד ושהם חוצים את הירדן, ודאי שמחזירה אותנו לסיפור בפרק י"א של נחש העמודים, של שאול, שהולך להציל את יושבי יבש גלעד ומגייס לשם כך את כל ישראל ומציל את יבש גלעד מידיו של נחש העמונים. כבר שם דיברנו בהרחבה ולא נאריך בזה. במשקל הגדול של המחויבות היא דווקא כלפי יבש גלעד, שהיא העיר שנידונה לכליה על ידי בני ישראל בפרשת פילגש בגבעה. כל פרשת שאול חוזרת על הסגנון של פרשת יבש גלעד, מתוך הנתחים בכל מיני ישראל כדי לגייס את העם וכולי. וכל החזרה של מלכות ישראל דרך כפרה על חטא יבש גלעד, שהיה בפרשת פילגש בגבעה, הכל חוזר, וכאן נסגר מעגל שיושבי יבש גלעד, ששאול עשה איתם את החסד הגדול, מסכנים כאן את חייהם כדי לכבד לפחות את גביעתו ואת גביעת בניו. הגביעות היו, לפחות הגביעה שלו הייתה ללא ראש. הראש, אני מעריך על פי מה שרשום כאן, הלך לבית דגון, כתוב ויחקקו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ משלים סביב ובגולגולת יחד עם הכלים, לבשר בית עצביהם ואת העם. אני מעריך שהדבר הזה הוא שם אי שם בבית דגון. אולי כנקמה על כך שהגולגולת של דגון גם כן נקנתה, ולכן לא יכלו לעבור שם את הסף, כל מה שמסופר בפרשת שוויין, שוויית ארון האלוקים. לא ברור בדיוק באיזה בית דגון הם שמו את זה. אולי היה בעזה, היה במקומות אחרים גם. והגבייה של שאול נקברה ללא הראש, גביעות בניו כנראה עם, ובניו אחי, הגביעות כאמור נשרפו, האפר נטמן תחת האשל ביבש, היה צום שבעת ימים, צום משמעותי מאוד, ובזה בעצם אנחנו מסיימים ספר שמואל. עוד כמה מילים על הספר ועל המעבר מספר שמואל א' לספר שמואל ב'. מעבר זה לכל מכן המסורת עלינו חייב. ואם נשווה את החלוקה של ספר שמואל לחלוקה של ספר מלאכים, אז החלוקה של ספר מלאכים היא פשוט נראית דבר שאין לו שח. ממש באמצע משפט. תסתכלו, רק ניכנס שם לאווירה, מלאכים א' ומלאכים ב', זה דבר שממש אפילו לגויים לא מתאים לעשות כזה. סוף פרק ב' מלאכים א', יש לנו אחזיהו בן אחאב, מלאך על ישראל שמות בשנת 19 משפט מגדולה מלאך על ישראל שנתיים, היה שרה מעיניו מלאב אלף בדרך אביב ובדרך מלאב ובדרך אמרה מלאבת אשר קטית ישראל, ויבוא תבל וישתחווה לו, ויחס את הדבר אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביב, בום, ויקשם רב ישראל אחרי מונחה, ויקול החזייה בן הסמכה. ממש באמצע המשפט, כן, פתאום מתחיל לשיטתם ספר חדש, זה דבר שאין אותה מנורך. האם כך זה גם בספר שמואל? קדמין לחלוקה שרירותית שאין לה טעם, כאן אני יודעתי בנושא הזה שונה, ואני חושב שיש טעם לחלוקה בספר שמואל. שוב, החלוקה פה איננה על פי הנביאים. אם כבר הייתי מחלק את ספר שמואל, הייתי מחלק אותו על פי הנביאים שכתבו, את פרקי שמואל ואת פרקי גד ואת פרקי נתן שכבר דיברנו עליהם ועוד יצא לנו לדבר עליהם בסוף שמואל ב' עוד יום שנה, אבל עוד יצא לנו לדבר על זה בהרחבה. אבל האם יש טעם לחלוקה כפי שהיא נעשית כאן? אפשר בהחלט שכן, ולצורך זה נפתח בדברי הימים. דברי הימים א' פרק כ"ט, פרק אחרון. פרק כ"ט פסוק כ"ו, ממש לקראת סוף דברי הימים א', ודוד בן ישי מלך על כל ישראל. והימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33. והיה עוד בשיבת רבה 10 ימים אשר בכבוד, לא מבין בדיוק על מה מדובר כאן, מת בגיל 70. אז טוב, מושגים שלנו קשה לנו מאוד לנו, אבל גם מושגים של המקרא, זה נקרא 7 ימים. אושר וכבוד, וימלוך שלמה ובנו תחתיו. עכשיו, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הנם כתובים על, על דברי שמואל הרועה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. כלומר, כאן באמת מופיעים שלוש דברים שכתבו את דברי דוד המלך. ושוב, הספר שנקרא שמואל א' ושמואל ב' זה מוזר. כיוון ששמואל הנביא קשור לספר שמואל, הייתי אומר קשור בערך לחציו של ספר שמואל א', ספר שמואל ב', בכלל מה העניינו אצל שמואל? אין שם שום קשר לשמואל שם. אבל בהחלט ניתן באופן עקרוני לראות את שני הספרים האלה, או את הספר האחד הזה, המחולק לשניים, ספר שמואל כדברי דוד המלך. זה פחות או יותר מקביל. אמנם דוד לא מתחיל בתחילת שמואל, אבל ניתן לראות בתחילת ספר שמואל את התהליך שמוביל לקראת מה שנאמר, כמות ידי כהן נאמן וכולי. כלומר, התהליך מוביל, התהליך הזה היה אמור להתגשם ולהתקיים בשאול, ובסופו של דבר להתקיים בדוד, ולכן ניתן לראות את ספר שמואל כדברי דוד המלך הראשונים האחרונים. מהנחה שזוהי המשמעות של ספר שמואל, אז אנחנו יכולים לחלק את דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים לשניים, לדברי דוד המלך הראשונים ולדברי דוד המלך האחרונים. אם נצטרך לחלק את זה ככה, דומה שאנחנו נמצאים כאן בדיוק בנקודת הספר בין דברי דוד המלך הראשונים לדברי דוד המלך האחרונים. דברי דוד המלך כאשר הוא מנהל איזה גדוד ו... אני יודע, מעין אחד כזה עם פוטנציאל של מלכות, אבל לא מעבר לזה, כל זה זה דברי דוד המלך הראשונים, ואילו כאן, אחרי מות שאול, כאן מתחילים דברי דוד המלך האחרונים, שמשמעם דוד המלך כמלך על כל ישראל. כאן אנחנו עדיין במסגרת התהליך, התהליך הזה עדיין יש לו כמה שלבים, עד שבאים זקני ישראל לדוד חברונה, ומושכים אותו למלך על שבט יהודה, ואחר כך כשבאים על כל ישראל, ומושכים אותו למלך על כל ישראל, זה כבר בפרק ד'. אבל התהליכים האלה של דברי דוד המלך האחרונים מתחילים כאן, כלומר כשדוד המלך הופך ממפקד גדוד, הופך להיות ממש למלך. וזה קורה בדיוק במעבר בין ספר שמואל א' לספר שמואל ב'. ואם כן, אם הייתי יכול, אני לא יכול, אז הייתי באמת, הייתי משאיר את החלוקה הזאת, למרות שזה לא חלוקה על פי המסורת. המסורת ש... מדברת לנו על 24 ספרים, אני מדברת על ספר שמואל כחטיבה אחת. אבל נחה שאנחנו באמת רוצים לחלק את זה חלוקת משנה, אז אני הייתי מעדיף לקרוא לחטיבת המשנה הזאת לא שמואל א', שמואל ב', כן? ולא להגיע לבדיחה הידועה על המדריך התיירים הזה, שנתפס בסתירה באיזה מקום, על הקבר של שמואל, אז שאלו אותו על הסתירה, הוא אמר, זה שמואל א' וזה שמואל ב'. אבל כדי שלא להגיע לזה, אז הייתי באמת מחליף את שמות הספרים, שמואל א' ושמואל ב', לדברי דוד המלך הראשונים ודברי דוד המלך האחרונים. מבחינה זאת, ואז יותר מקביל, מתאים לשם, ספר מלכים, כן? גם כאן, זה בעצם ספר מלכים, אבל זה רק מלך אחד, דוד המלך, שעומד בראש המלכות ושהכל לקראתו, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את ספר שמואל א', המצב רוח כאן בסוף הספר הוא לא כזה שמצדיק מסיבת סיום, כן? בסוף עצוב, וגם ההמשך אלינו קל, ואנחנו נתחיל מיד את שמואל ב'. ויהי אחרי משה, כן, מה זה משה?
למה שזה לא יהיה ספר שאול וספר דוד? כי לכאורה זה מסיים פה במות שאול. אני נראה כאילו זה ספר שאול וזה ספר דוד.
כיוון שכשאני חושב, כשאתה מסתכל במעוף כללי על מושג המלכים, אז שאול מהווה רק הקדמה. שאול מהווה רק הקדמה. אני יכול להוסיף פה עוד אולי משפט אחד בדבר הזה, שלדעתי קשור לכל המהלך, ואנחנו באמת צריכים עוד לדבר על זה, על כל מבנה הספר וכלל מבנה הספרים כאן. לכאורה ניתן היה בכלל לוותר על ספר שמואל ולספח את הפרקים הראשונים שלו, בואו נגיד את שמונת הפרקים הראשונים, ניתן היה לספח לספר שופטים. והרי בשמונת הפרקים הראשונים עומדים בראש ישראל שני שופטים, אלי ושמואל, ממש כמו השופטים מופיעים לנו בספר שופטים. ומי פרק ת' בספר שמואל א' לספח בספר מלכים, כמובן זה יהיה ספר גדול, עדיין לא כמו תהילי, עדיין זה אפשרי. וספר מלכים, שמלכים כוללים בתוכם גם את שאול ואת דוד. למרות זאת החלוקה היא כפי ש... וזאת כבר חלוקה על פי המסורת. כלומר, שספר שמואל הוא ספר נפרד מספר שופטים וספר מלכים. ואני באמת רואה בספר הזה באופן כללי איזושהי תקופת מעבר, תקופת ביניים. האישים שבו הם לא בדיוק שופטים, הם לא בדיוק מלכים. הם משהו באמצע. מצד אחד מאוד מאוד ברור, כמו שלא ברור בכלל בספר שופטים, שם על כל ישראל. ושהם בהחלט פסם ברכת, שופטים לא בדיוק ברור כמה שופטים היו על כל השבטים וכמה היו על חלק. אבל זה בעיקר תקופת ביניים, בגלל שאנחנו מדברים כאן בכל הספר, על ההתמודדות עם הירושה. ההתמודדות על שאלת הירושה. שאלת הירושה היא שאלה מרכזית. היא שאלה גדולה מאוד. קוראים כל תקופת הגאונים. תראו את המעשה הכל כך היסטורי, שעשה הליף, שלא הוריש את הישיבה לבנו, למרות שבנו היה רבי יעקב בן הריף, היה חכם חשוב מאוד, אבל הריף החליט להוריש את הישיבה לגדול תלמידיו ולא לבנות. זה לא נורמל. זה לא נורמל. אלא הוריש אותה לרימיגש. שאלת הירושה היא שאלה שמנסרת עד היום. אתם רואים מה שקורה עם הרבנות ומה ש... עכשיו זה אשכנזית וגם הספרדית. זוהי שאלה שמנסחת חזק מאוד. שאלה שאיננה פשוטה בכלל, תראו את עולם הישיבות ותראו מה שקורה שם בישיבת פונוביץ' שכבר הזכרנו פעם או פעמיים כאן, וניתן כמובן להזכיר גם דברים אחרים. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד נכנסת. והנה אצל אלי אנחנו מוצאים מה שלא מצאנו. מצאנו אברהם אבינו אצל גדול, אבל מה שלא מצאנו אצל השופטים, את הניסיון להעביר את המנהיגות לבן הבכור. וזה נכשל, ואולי לא במקרה. ואז מגיע שמואל. שוב, כמו שקרה אצל הריף, התלמיד של אלי יורש את ההנהגה, ולא הבנים שלי. טוב, שם זה גם קורה בחמת הודעה שנהרגו, אבל לא רק מקרה. מושגים מקראיים, זה לא קורה רק מקרה. שמואל הוא התלמיד שלו, והוא היורש את הנהגה. ואז שמואל מנסה להעמיד את הבנים שלו. כלומר, שתתחיל כאן שאלת ירושה, שהיא בעצם הדבר העיקרי שמבדיל לנו בין שופטות לבין מלכות. ושמואל נכשל. ואז אנחנו מגיעים לשאול. ושוב, שאול כשאומר שפת הקשה ליונתן, בין נאהבת המרדות, כי לא ידעתי, כי בוקר אותה לבין ישראל, כמו שתקראו על בושת הדבת עמך, וכל מה שקשור בזה, שוב, היכולת להעביר את זה בירושה, ונכשל. אנחנו מגיעים לדוד. הבשורה שדוד יצליח, היא בשורה שמתחיל לנו בשמואל ב' פרק ז', היא בשורה מפתיעה מאוד. אני לא שמוק, הוא אומר לו, כן, שבנך שיצא ממנו. הוא אומר, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, לבן, וכולם, מה, כמותי, זה רכה, רכה, ושם בשורה מפתיעה מאוד. עד סוף ימי דוד, לא ברור אם זה יצליח. רק בסוף ימי דוד, יש בדבר הזה תשובה ברורה. כך שארבעת האישים שיש לנו כאן בספר הזה, הם אישים במצב ביניים, כאשר האחרון שבהם, דוד, הצליח, ועוד ששלושת קודמיו לא הצליחו. ואחר כך, ספר מלכים, כמובן, פחות שאני מדבר על מלכות יהודה, יש ניסיונות במלכות ישראל, זה לא הולך כל כך, אבל במלכות יהודה, הירושה היא העומדת במרכז השלטון של הירושה. ואני אומר שוב, עד כמה שאלת הירושה היא שאלה כזאת, מכל הבחינות שלנו, מכל הבחינות. אנחנו מריחים את זה היום על כל צד משהו. מריחים את זה היום על כל צד משהו. כי אפשר להתעלם מזה בשביל. כאן, אני אומר, ניתן לומר, דוד הוא בעצם המוקד, ויש לנו כאן דברי דוד הראשונים ודברי דוד האחרונים, ואני חוזר לפרק א' בשמואל. ויהי אחרי ימות שמואל, ודוד שב מהכות את העמלק, העמלק. ויש של דוד בצקלג ימים שניים את שובו מהכות את העמלקים, כבר דיברנו. ויהי ביום השלישי. הנה איש בא מן המחנה מאים שאול וגדיו פרועים, פרועים באדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד ויפול ארצה כבישה. מה שבינתיים מזכיר, זה מבשר שבא אל אלי, לספר לו על התבוסה במלחמה. ויאמר לו דוד, אין מזה דבר, ויאמר אליו ממחנה ישראל כאן. ויאמר לו דוד, מה היה הדבר לגד בבית? הוא אומר, שנס העם מן המלחמה. וגם הרבה נפל מן העם וימותו. גם שאול ויונתן לא מתו. לא מדברים על הרע, מגיעים לו, איך ידעת כמעט שאול ויונתן מתו. ברור לו שאם מתו שאול ויונתן, זה בעצם קרבה המלכות. היום על הרע, מגיעים לו, כמו נקראתי בהר הגלבוע. הנה שאול נשען על חניתו, הנה הרכב ובעלי הפרשים נדליקו. ואיפה נחרה בעירני, ויקרא אליי ואומר הנני. ויאמר לי מיד. ואומר אליו המלכי אנוכי, ויאמר אליי עמוד נעלי ומוטטני, כי החזם היא השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ויאמר אליו המוטטני, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי משהו. ויקח הנזר אשר ראשו, ויצדה אשר עשרו, אביה בן אדמי הנה. וזה דוד ובידה ויקרה, וגם כל האנשים אשר איתו. וישפידו ויפקו ויצאו עד ארם, עד שלום בהם, ונתן בנו, ועל אב אדוני ועל בית ישראל, כי נפלו בכלל. היום דוד הנער מגיד לו, אין מזה אתה. היום אומר, בן איש גר המלכי אנוכי. גר במקרא, אגב, ולא מי שהתגייר וקיבל עליו את המצוות. גר, משמעותו, איזשהו תושב. אדם שגר. אדם שגר זה אדם שלא בעל נחלה ולא... אין לו איזו ירושה וכו', אלא הוא רק גר, כלומר, מישהו שבא ממקום אחר. לא אומר לנו דוד, איך לא הראית לשלוח אותך לשכן את משיח אדוני? נקרא דוד לאחד הנערים, היום הרגש גבו ויקירו בעת. לא אומר לנו דוד, עמך הראש, כפי שאמר לך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. יש כאן בפרק הזה, עד כאן, בפרקין הדוד, יש שתי סוגיות שראוי לעסוק בהן, הן בעצם משולבות זו לזו. בעצם דבר אחד. ולכן נתחיל בדבר העיקרי והתמוע. כי קריאה פשוטה של המעשה הזה אומרת, גם אני במקום הנער המלכי הייתי עושה בדיוק את מה שהוא עושה. שאול עומד רגע לפני תפיסתו בידי הרכב, בעלי הרכב והפרשים, רגע לפני כל מה שאמרנו קודם. שאול על פי המתואר פה, בניגוד למה שהיה כתוב קודם, וזה כמובן השאלה השנייה, שצריך לכתוב את הסתירות, שנפל על חרבו ומת, שאול כאן חי, נשען על חניתו, מתאר עוד מעט את המצב הזה, ומבקש מנושא כליו להרוג אותו, ונושא כליו פשוט פוחד. כתוב, ולא עבר נושא כליו, ולא עבר נושא כליו, כי ירא מאוד. ואז הוא כבר עושה את זה, במצב כנראה קשה יותר, וכבר בעלי הרכב והפרשים קרובים יותר. והדבר הראשון שהוא עושה, הוא לוקח את הכתר ואת היצדה, את הדברים שעוד רגע פלישתים ייקחו אותם לבשר בית עצביהם, ויביאו אותם כמנחה לבית דגון, מהר מהר לוקח את הדברים האלה ורץ אל היורש הטבעי, הלא הוא דוד, הוא מוסר בידו את הכתר ואת היצדה. הנער עושה בדיוק מה שנתבקש. הוא עושה מעשה נכון, הוא עושה מעשה ציוני, הוא עושה מעשה פטריוטי. ואתה בא ואתה אומר, איך לא הראית לשלוח ידך לשחט את משיח השם. אני לא אומר, הוא קיבל פקודה. הוא קיבל פקודה מהמצביא, ממנהל המערכה, שאמר לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה. אז מי נותן שם פקודות אם לא שם? אם יש רגע של חירום שבו צריכים לשמוע פקודה, זה הרגע. הפקודה נשמעה הגיונית, נשמעה נכונה. נראה שזה מה שהיה צריך לעשות. ואם הוא לוקח את הנזר ואת היסדה ומביא, זה היה, הייתי אומר, זה התוספת הציונית שנותן לנו כאן הנער הזה, ועשה בהחלט את הדבר הנכון, ודומה שוודאי לא ראוי למה שאומר לו דוד, דמך על ראשך. הפיך הענה וכאן לאמור הלוכים מתתי את משיח השם. לפני שאני נוגע בשאלה הזאת ובפתרונותיה השונים, אז בואו ננסה קודם כל תרץ הסתירה. כלומר, יש לנו כאן שתי גרסאות בשאלה מה קרה. כן, דניאל, אני רואה שאתה רוצה לענות.
הוא משקר.
אם הוא משקר, כל שכן שלא מגיע לו.
מה שקורה, הוא משקר, הוא ראה את שאול נופל. הוא חשב לנצל את המצב. לקח את הכתר, בא ליורש, אומר, הנה, אני הפעלתי את הקודם. חושב שהוא יקבל פה איזה משהו.
הבנתי. זאת אפשרות. הוא משקר, אני לא נוטה את זה. אני בדרך כלל נוטה בכאלה מצבים, לא להגיד, מה שאתה מציע זה בעצם הצעה, אני אומר בקריצה, שמתאימה לי בקורות המקרא. בקריצה, אני אומר, ודאי שאין לי שום דבר לגלל. כלומר, אתה אומר, יש לי שתי גרסאות, שתי הגרסאות אני מוצא סתירה, וכן יש שתי גרסאות, אני אעדיף אחת, ואני אוריד את השני.
אני אעדיף כאילו את מה שהמקרא מספר, אני אעדיף מה שהאדם מספר.
אתה לא צריך להתנצל, אני רק אומר, באופן עקרוני, תמיד תהיינה שתי מתודות בדברים כאלה כשיש לנו סתירה. וגם כשתהיה סתירה בסוגיה במסכת פסחים לסוגיה במסכת ביצה. תמיד תהיינה שתי מתודות. אפשר תמיד היה להגיד מחלוק את הסוגיות. כן? זה בסדר. ואפשר תמיד לבוא ולעזור מה שהתוספות עושים. נעשה כאן מקליטה כזאת, כאן נדחוף כאן, כאן נעגל קצת, פה ניישר לכיוון השני, בסופו של דבר יצא לנו סיפור אחד. ואתה אומר, את הסיפור בסופו של דבר אני יודע מכוח שתי תמונות שניתנות לי במקומות האלה, כשאני כאן מעגל פה וכאן מעגל שם, עד שאני יכול לחבר אותם לתמונה. זו מתודה טובה, זו מתודה שבדרך כלל בלימוד מקרא, אני חושב, אני אומר אני, אבל אני חושב שאנחנו, נעדיף. לא לדבר על שתי גרסאות, לדבר על סתירות, שאז אנן, אהרון, נדה, מתואר שם בתחילת הסיפור, נדה, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשה רגל מסכה, ויראו אלה אלוהיך ישראל. אחר כך כתוב כבר למה אחר, הוא אמר להם, מזהב, התפרקו בעיתונים, והשתגרו באש, ויצא רגל. אתה יכול להגיד שיש בגרסה אחת, תכונה עם גרסה אחת, אני לא יודע. ואז לאן תגיע? אתה תגיע לתהום. פה אומר, אתה אומר שנה, אבל אני משקר, אתה צריך להגיד שלום, זה כבר פחות טוב, נכון? או שאתה אומר, רגע, בוא אני אקח, יש לי כאן שתי תמונות, בוא אגל קצת, כאן אגל קצת, ואני אחבר שניים לתמונה אחת. אני אומר, זאת בדרך כלל הייתה המתודה של מלא התוספות הש"ס, שעל זה אמר המהרש"ל את ביטויו המפורסם, לולי בעלי התוספות שהפכו את הש"ס וגלגלו ככדור, לא היה איש מוצא ידיו ורגליו בבית המדרש. כלומר, היה לנו מסכות. מסכת א' אומרת א', מסכת ב' אומרת ב', מסכת ג' אומרת ג', נו, לך תדע מה אתה תעשה. התוספות בעצם לקחו את הש"ס והפכו אותו לקודקס שיכול ליצור ממנו מערכת חוקים. כן, ברגע שקישרת את הסתירות. אני גם כאן הייתי מעדיף, נראה אם אני אצליח, ליישב את הסתירה בין שני
הסיפורים.
ולצורך העניין, אני אעמוד על הביטוי הקשה שאומר פה, והנה שאול נשען על חניתו. מישהו מוכן להדגים לי ולהישען על חנית? אני מקווה שאף אחד לא מוכן להדגים לי. אבל ייתכן שזאת המציאות שהייתה שם, כלומר, שהוא באמת נפל על חרבו. זה מה שכתוב כאן, ויקח שאול את החרב וייפול עליה, כן? אחר כך כתוב וימות עמו, לא כתוב ששאול מת מיד, כן? הוא לקח את החרב, איזה ברירה הייתה לו, לא הייתה ברירה. הייתה כאן חרב, הוא נעץ אותה ו... עשה איזושהי פעולה כזאת שהוא ייפול עליה. גם את זה אני לא מבין איך אתה מסוגל לעשות. כן, אבל זה מה שהוא עשה. ואז הוא נמצא נשען על חניתו, כשבעצם החנית חודרת אותו, והגוף שלו נשען עליה, והוא עוד מסוגל להוציא כמה מילים בנשימות האחרונות שלו. ובמצב הזה, כשהוא מפרפר חיים למוות, הוא מבקש מהנער העמלקי, בוא תערוג אותי לכאן. כדי שלא ימצאו אותי הפלישתים, ואז אני לא יודע איך יגעס. והפלישתים כבר נמצאים שם. כך נראה לי, ונראה לי באמת שאין כאן סתירה, בגלל שכתוב היקח שאול את החרב ויפול עליה, לא כתוב שמת. אחר כך כתוב שמת. כתוב שמת אחר כך, זה יכול להיות בהחלט...
כאן זה חנית. כאן זה חרב וכאן זה חנית. כאן זה חרב וכאן זה חנית. מה אתה אומר?